הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ספירת העומר. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה בת רבקה. 12 זוגות תלמידים מתו, נפטרו בין פסח לעצרת, כי לא נהגו כבוד זה בזה. ומה החטא החמור שבגללו נענשו בצורה קשה כל כך? ומדובר על תלמידי רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. איך ייתכן? כדי להבין את עומקם של דברים, נתחיל עם רבנו יונה, במשנה פרקי אבות, פרק שלישי, על המשנה, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אומר רבנו יונה, קודם כל צריך האדם דרך ארץ תיקון המידות, רק אחר כך תשכון התורה באדם. למה? כי התורה לא שוכנת בגוף האדם. אמנם יכול האדם לדעת פסוקים, לדעת גמרות, אבל לדעת לא רק תורה במובן של עוד ידע, אלא תורה במובן של לדעת את רצון השם, זה לא כל אחד משיג. יכול האדם ללמוד הרבה תורה, הרבה גמרה, הרבה סברות, ובכל אופן להיות רחוק מרצון השם. לא כל מי שיודע הרבה גמרא יודע לפסוק הלכה. זה מורכם. זוהי עבודתם ועמלם של הראשונים, הריף, הראש, הרמב״ם, עוד האחרונים, השולחן ערוך, הרמ"א, פוסקי דורנו. מהתורה שבעל פה להגיע להלכה לאורחות חיים, לא קל, קשה, קשה מאוד, ולא עוד, אלא זה לא תלוי אך ורק בידיעתו של האדם, אלא בסייעתא דשמיא. זקוק האדם לכך שוהשם עמו יהיה איתו בפסיקת ההלכה. ולמה? מכיוון שמידות האדם משפיעות על מוח האדם, על המסקנות שלו. האדם יכול לומר לעצמו שהוא רוצה להיות עצלן, אדיש, אכפתי, מתערב בחיי החתנים והקלות שלו, נמרץ לעבודה, בקנאות פוגע באנשים אחרים, עוד ועוד דברים שהוא רוצה לעשות. הוא יכול למצוא מקורות לכמעט כל מה שירצה האדם לעשות. לכל דבר כמעט יוכל האדם למצוא את המקור. אבל זה לא הופך את האדם לצדיק, למקיים את רצון השם. אולי הופך אותו לחכמים המה, להרע, ולהיטיב לא ידעו. הרי יכול האדם למצוא הוכחות איך לפגוע בזולת. הוא יכול למצוא הוכחות איך לדבר לשון הרע, ועוד להרגיע את המצפון שלו ולחשוב שהוא מקיים מצווה. הנה לנו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. למה? כי הוא קינה את קינתי, הוא נקם את נקמת השם, ובכך חסך כביכול מהקדוש ברוך הוא, מנע מהקדוש ברוך הוא, שהוא הקדוש ברוך הוא יפעיל את מידת הדין. וכך זכה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לכהונה. הוא מנע מעשה התערבות בין יהודי לגויה, בקנאתו הוא מנע פרצת גבולות, בין יהודים לבין גויים, מידה כנגד מידה, הוא זכה לפריצת גבולות אצלו, שהוא נהפך בחייו מישראל לכהן. אמנם פנחס הוא בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ובכל אופן זכה פנחס לברית כהונת עולם, הבטחה שיהיו וזרו בקדושת הכהונה. הרי למרות שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, בכל אופן הוא צריך פנחס לברית מיוחדת בפני עצמם. למה? כי לא ניתנה הכהונה אלא לאהרון ובניו שנמשכו איתו ותולדותיהם שיולידו, אבל רק אלה שנמשכו. פנחס הוא נולד לאלעזר, אבא שלו, קודם לכן. הוא לא נמשך לכהונה, אז הוא היה קטן, אז הוא לא נכלל בכהונה. לכן אומרת הגמרא במסכת זבחים קוף א', לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמרי. אז פנחס מנע פריצת גבול בין יהודים לגויים במעשה הקנאות שהוא עשה, מידה כנגד מידה הוא זכה לפריצת גבול אצלו, שהוא נהפך להיות מישראל לכהן. בטבעו, הוא לא אדם כזה פנחס, שהרי התורה מדגישה ואומרת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, היות שהיו השבטים מבזים את הייחוס שלו מצד אמא שלו, שהיו אומרים שמצד אמא שלו הוא מצאצא יתרו, אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאלו לאישה, והיא זו שילדה את פנחס. אמרו חכמים, פוטיאל הוא על שם יתרו, כי קודם הגירות שלו היה יתרו מפתה, מאכיל ומשמין את העגלים להקריב אותם לעבודה זרם. על כך היו מבזים את פנחס ואומרים, ראיתם בן פוטי זה? שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל. לכן בא הכתוב לייחס ולהדגיש, השבח שלו, הייחוז שלו, הוא הרי אהרון, הכהן הגדול, הסבא שלו. יש לו את התכונות החיוביות של הסבא, אוהב בריות, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. הטענה של עם ישראל כלפי פנחס הייתה, העובדה שרק הוא מכל בני ישראל קם והרג את זמרי, זה לא נובע מקנאת השם שבערה בו, אלא ממידת האכזריות שטבועה בנפשו. ומאיפה זה בא? מידת האכזריות הזו, מאיכן היא באה? בגלל שפיתם אבי אמו, הסבא, עגלים לעבודה זרה. עצם זה שמפתמים עגלים לצורך השחיטה זה מעשה אכזרי. כל מה שמאכילים אותם, כל מה ש... מעניקים להם לאכול ולשתות, מפתמים אותם, זה כדי להרוג אותם לאחר מכן? זוהי אכזריות, וזה מה שטענו עם ישראל, בני ישראל. פנחס ירש מהסבא את מידת האכזריות, ולכן דווקא הוא זה שהורג את זמרי. הם באים לומר שהאכזריות היא כבר טבע אצלו, אצל הסבא שלו, אצל יתרו, גם אצלו, ולכן הוא הרג נשיא שבט מישראל. הרוצח, בטענה של בני ישראל, הוא אדם אכזרי, פנחס, והוא רוצח נשיא שבט? נשיא שבט שהוא אדם שמקדיש את חייו למען השבט שלו. כמו שהגמרא במסכת סנהדרין בדף פי בית אומרת, הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו, הנשיא שלהם, הוא שלומיאל בן צורי שדאי. כשהם ראו שהאנשים שלהם נהרגים על שעבדו לבעל פאור, אמרו, לך, תעזור, תסייע. מה עשה זמרי? עמד וקיבץ 24 אלף איש מישראל. הלך אצל כוסבי בצור המדיינית. רצה לקחת אותה לאישה. אמרה לו, אני בת מלך. היא כוסבי בצור. צור היה אחד מחמשת מלכי מדיין. ציווה לי אבא, את יכולה להיות להתחתן רק עם נשיא שבט. מישהו גדול. אמר לה, אני נשיא שבט. ואז לקח אותה זמרי אל משה רבינו. ואמר, אישה זו מותרת או אסורה? ואם תאמר שאסורה, איך אתה התחתנת עם בת יתרו המדיינית? מי יתיר לך אותה? וכך זמרי בן סלו מנסה להגן על השבט שלו, לדאוג לשבט שלו, שהרי מה שהם עבדו אצל בעל פאור היה בגלל ההתחברות אל נשות מדיין. רצה זמרי בן סלו ללמד זכות על השבט שלו, הוא דואג לשבט שלו, אבל ודאי שהטענה שלו היא לא נכונה, היות שיש הבדל גדול בין משה רבינו שהתחתן, נשא את ציפור הבת יתרו, לזמרי שרצה לקחת את כוסבי בצור. היות שמשה נשא את ציפורה, בת יתרו לפני מתן תורה, כשכל בני האדם, כולל בני ישראל, נחשבים כבני נוח. לכן היה מותר להתחתן, אבל אחרי מתן תורה, היות שכל עם ישראל הם עם, אם כן, אסור להתחתן עם מישהי מאומות העולם. כך אמרו אנשי שבט שמעון, זמרי הוא נשיא בית אב לשמעוני. פנחס הוא נכד של אדם שהמפתים עגלים לעבודה זרה, וגם הוא עצמו יתרו היה עובד עבודה זרה. אז אם כן, מדוע כל כך מחמירים איתנו לגבי נשות מדיין? לכן התורה אומרת, פנחס הוא היה נראה בעיניים של שבט שמעון כאדם אכזרי, אבל עד רבה הוא היה אדם חיובי, אדם שהתכונות הבולטות שלו הן, כפי שהתורה מדגישה, בן אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הדגש על אהרון, איש החסד, לוותר, לא להרוג, והוא פועל בניגוד לנטייה הטבעית שלו. ובקלות רבה יכול אדם להילחם, להיאבק, לפגוע באנשים אחרים ולומר שבסך הכל הוא פועל כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ובכך הוא יכול להצדיק כל עוול שהוא עושה. הנטייה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הייתה החסד. זו הנטייה לוותר, לרחם, לא להרוג, אלא שהוא פעל בניגוד לנטייה הטבעית. זו הכוונה שעבודת המידות היא הכנה לקראת קבלת התורה. לקבל את התורה המשמעות היא להיות גמיש במידות. המשמעות היא לפעול שלא לפי הנטיות הטבעיות של האדם. האדם יכול להיות אכזרי בטבעו, ולומר שהוא בסך הכל כמו פנחס. אדם יכול להיות אדיש בטבעו, ולומר שהוא נוקד בקווים שהתורה אומרת. לדוגמה, להיות אדיש לזולת ולא להתייחס, או להיות אדם שמתערב בחיים של הזולת ולהאמין שהוא פועל לפי רצון השם, ולכל מעשה הוא יוכל למצוא צידוק, פסוק, מאמר חז"ל, מקור זה או אחר, וכך יוכל האדם להיות כמו דואג האדומי או אחיתופל. ענקי התורה, שהיו יודעים 300 הלכות פסוקות בנושא מגדל הפורח באוויר, יש שמסבירים שהכוונה היא ענייני תומה וטהרה, יש שמסבירים שהכוונה היא ענייני כישוף, או 300 טעמים מדוע האות למד היא גבוהה יותר מכל אותיות התורה. דואג האדומי היה ראש הסנהדרין בתקופת שאול. אחיתופל, דוד המלך קורא לו רבי, אלופי ומיודעי. בירושלמי סנהדרין כתוב שאחיתופל היה יותר דומה למלאך מאשר לאדם. לכן כתוב בגמרא מסכת חגיגה בדף תדוו שפחד רב יהודה ובכה. שמואל פגש אותו כשהוא בפתח הבית על הדלת, והוא בוכה והוא שואל, שמואל, רבו של רב יהודה, את תלמידו, למה אתה בוכה? אמר לו רב יהודה, בגלל אחיתופל ודואג. איך הם גדולי תורה כאלה יידרדרו עד שאין להם חלק לעולם הבא? מה יהיה איתנו? וענה שמואל בשלוש מילים. תינה הייתה בליבם, הלב היה עקום, הלב היה מעוות. אם דואג, הלב שלו רוצה לספר לשון הרע על אחי מלך הכהן, והוא הורג את נוביר הכהנים. למה? כי תינה הייתה בליבם, הלב היה עקום. לכן אומר רבנו יונה, דרך ארץ קדמה לתורה. צריך האדם ראשית ליצור את הקרקע הפוריה. זוהי הגמישות במידות והפתיחות לשמוע את דבר השם. לא את הרצון של האדם, אלא את רצון השם. אז, כאשר לאדם ישנה גישה כזאת, הוא יכול להתחזק בעזרת מובאות, מקורות, וליישר את עצמו אל קיום רצון השם. וכמו שהגאון מבילנה אומר, יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. התורה זה כמו מטר, המטר הגשם מצמיח מה שבאדמה. אם יש זרעים טובים, יצמחו אילנות ופירות יפים וטובים. אם והיה והזרעים הם שליליים, זה מה שיצמח. התורה מצמיחה מה שבליבו של האדם. דרך ארץ קדמה לתורה. לכן בשערי קדושה כתב הרב חיים ויטל, מידות טובות הן היסוד והשורש אל התורה. ההכנה למצוות זוהי עבודת המידות. לכן המידות לא נמנו בתרי"ג המצוות, כי זה עוד לפני המצוות. כך כתב באבן שלימה, עבודת השם תלויה בתיקון המידות. אומר הגאון מבילנה, עיקר חיות האדם צריך להיות להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לא, שמתקן האדם את מידותיו, למה לא חיים? שבירת המידות הכוונה היא שכשהוא עצלן, שיתגבר כארי להיות מלא מרץ. כשהוא עצוב, הוא ישדר שמחה. ואם כעת הוא מרגיש לא נוח לפגוש בני אדם בכל אופן, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, כלומר פועל האדם נגד טבעו. כשהוא פזיז, הוא נרגע. כמובן הכל לפי העניין הצורך המתבקש מהאדם בכל שלב בחיים. החזון איש כותב, ידיעת התורה אין הכוונה לדעת עוד כמה פסוקים, עוד כמה דפי גמרא, זה דבר גדול, אבל כמו שאמרו חז"ל, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו על דברי תורה. ומה זה להמית את עצמו על דברי תורה? לנטות מדרך החיים הטבעית, לשבור את המידות. במקום שהאדם יהיה כועס, יהיה רגוע, יהיה שלם. בזמן שצריך להיות נמרץ, אז הוא כזה יהיה, למרות שהוא עייף. זוהי עבודת המידות, זוהי שבירת המידות. לזה קורא החזון איש עומק החיים. למה עומק החיים? העומק של האדם זה כשהוא מגלה את היכולות שלו, את הבחירה שלו, את העובדה שהוא חזק יותר מאשר נטיות רגילות שלו. הוא רעב, הוא לא חייב לאכול, הוא עייף, הוא לא חייב לישון, הוא רוצה לצעוק, הוא לא חייב. הוא יכול במינון מסוים להישאר רגוע, הוא יכול במינון מסוים לעבוד, להמשיך לתפקד, למרות שהוא עייף. זה לא קל, אבל זה אפשרי. זה עומק הדברים. אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית את עצמו על דברי תורה, ממית את החיים השטחיים. מה הם חיים שטחיים? לחיות באוטומט של האדם. אדם שמנצח את הנטיות הטבעיות שלו, האוטומטיות שלו, זה אדם. זה האתגר הגדול. להיות יותר מאשר האוטומט של האדם. המאירי בהקדמה למסכת ברכות מפרש את הפסוק עת לעשות להשם, אפרו תורתך, באופן מחודש. יש זמנים, יש עיתים בחיים שזה הזמן של עת רצון להשם. אפשר לפעול גדולות ונצורות, כמו שלדוגמה בשבועות, בראש השנה, ביום הכיפורים, פסח, סוכות, אפשר להשתלם ביראת שמיים, אהבת השם. אם לא מנצלים את הזמן הזה, כי מקיימים את המצוות, מצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל, היות שכך, זה נקרא, הפרו תורתך. מפירים, לא מנצלים את העת רצון הגדול שישנו. ימים אלה, ימי ספירת העומר, אלה הם ימים של חול המועד, כפי שמגדיר אותם הרמב"ן. חול המועד בין החג פסח לבין שבועות. ומתו בזמן הזה תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. זה זמן של עת רצון, הכנה לקראת מתן תורה. שבועות, זהו זמן של תיקון המידות. תלמידי רבי עקיבא שהרב שלהם, רבי עקיבא הוא בעל המאמרה של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא זה שכאשר הכירה בו רחל, ביתו של קל בסבועה, שכדאי לאבד את העון של אביה, ולהתייסר בעניות 24 שנה, כדי שרבי עקיבא ילמד תורה, היא ראתה בו מעלות. איזה מעלות היא ראתה בו? שהיה צנוע עם מידות טובות. כך מופיע בגמרא מסכת כתובות, והתוספות במסכת כתובות כותבים על זה, הגמרא מספרת שרחל אשתו של רבי עקיבא ראתה בו מעלות טובות, צנוע, מידות טובות, אומרים התוספות. אמנם רבי עקיבא לפני שלמד תורה היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כמו חמור, לא בגלל שהיה שונא חליל התורה, אלא הוא חשב שתלמידי החכמים מתגאים, מתנסים על עמי הארץ, הם מתרחקים מעמי הארץ, הם היו מקפידים על הלכות תומה וטהרה, מתרחקים מעמי הארץ שלא מקפידים על כך. אבל רבי עקיבא לא הכיר את הכל, והיה אומר שהם מתגאים על תלמידי החכמים. אבל שומר מצוות הוא היה, כפי שאומר שם רבנו תם בתוספות. כלומר, גם אז, ביותו עם הארץ, כבר אז היה כואב את ההתנסות של תלמידי החכמים על עמי הארץ, כפי שהוא הבין את זה. אם כן, היה יקר וחשוב בעיניו הנושא של כבוד הזולת, הדאגה, האכפתיות למען הזולת. תלמידי רבי עקיבא אצל רבם, הנושא של כבוד הזולת ואהבת לרעך כמוך, היות וזה נושא מהותי כל כך, חשוב כל כך, אצל הרב רבי עקיבא, לכן חובה היה על התלמידים להיות מצטיינים בהנהגה הזאת. לכן הם קרויים 12,000 זוגים תלמידים, לא 24,000 תלמידים, 12,000 זוגים תלמידים. למרות שנכון יותר אולי להגדיר את זה 24,000 תלמידים. למה 12,000 זוגות תלמידים? בספר ברכת מרדכי הוא אומר שהמהות של התלמידי החכמים האלה היה שהם זוגות. הם ידעו שכל אחד מהם הוא רק חצי, אין להם קיום עצמאי, אלא כזוג. כי התורה לא נקנית אלא בחבורה, בפלפול תלמידים, בחברותה, בקניין החבר הנכון שאיתו אפשר ללמוד. זו המהות של זוגות, זו הייתה גם ההקפדה עליהם. דווקא בגלל שהם כל כך מבינים את חשיבות הזוגות, כיוון שהם מכירים את זה עוד מרבם ואהבת לרעך כמוך, את הנושא של כבוד הזולת, התחברות לזולת, הפקת המירב, דווקא מלימוד עם הזולת, כל זה היה ידוע להם, לכן איתם דקדקה מידת הדין. מתי? דווקא בתקופה הזו של ספירת העומר. חשיבות גדולה יש לעבודת המידות, בטח כהכנה לקראת קבלת התורה ימי, ספירת העומר ככל המועד בין פסח לשבועות, ימי הכנה ועבודה לקראת חג השבועות. כך אפשר להבין מה שכתב בכף החיים. הימים האלה הם גם ימי דין. למה? כי מי שלא מנצל את המועד, ימי ספירת העומר לעבודת המידות, זה יכול להתהפך מימי חול המועד לימי דין. כמו שאומר המאירי, את לעשות להשם, אם הפרו תורתך, אם לא מנצלים את הזמן, את המועד, זה יכול להיות כחיסרון לאדם. ולכן תלמידי רבי עקיבא מתו דווקא בתקופה הזו שהיא הכנה לקראת מתן תורה. אלה הם ימי מועד, ימי עת רצון לעבודה תיקון המידות, ודווקא אצל הצדיקים, תלמידי רבי עקיבא, ישנה הקפדה על, גם אם משהו בדקות ובעדינות, חוסר השלמות בנושא בין אדם לחברו. דוגמה שישנה בגמרא מסכת מנחות. בדף סמך שיהודה בן נחמיה היה תלמיד של רבי עקיבא, ופעם בוויכוח עם רבי טרפון, לפי דעה אחת, רבי טרפון היה רבו של רבי עקיבא, באותו ויכוח ניצח נחמיה בן יהודה את רבי טרפון. מרוב שמחה צהבו פניו. אמר רבי עקיבא, אם צהבו פניך, בגלל שניצחת את רבי טרפון בוויכוח, זהו דבר שלילי. לכן אני תמה אם תאריך ימים. הסיפור הזה, המאורע הזה היה כשבועיים לפני פסח. ובאמת כך היה, הוא נפטר תוך פרק זמן קצר, כנראה בין פסח לבין שבועות. כי בשבועות כשחיפשו את אותו נחמיה בן יהודה, התברר שכבר הוא לא היה בין החיים. העדינות שהייתה חסרה ליהודה בן חנניה, היא הובילה לפטירתו. כמה עבודה רוח ועדינות התורה מצפה שיהיו לבני אדם, בטח למי שמבין במעלת עבודת המידות. אם כן, זמן זה ימי ספירת העומר. מצד אחד אומר הרמב"ן, אלה ימי חול המועד. מצד שני אומר בעל הכף החיים, אלה הם גם ימים שמידת הדין יכולה לקטרג יותר. ולכן דווקא בתקופה הזו נפטרו תלמידי רבי עקיבא, מכיוון שזה הזמן לנצל את המועד, את פרק הזמן בין פסח לשבועות כהכנה למתן תורה. ואיך מנצלים את זה? על ידי עבודת המידות. הנה ראינו הציפייה הגדולה שהייתה מיהודה בן נחמיה. רבי טרפון שאל שאלה, יהודה בן נחמיה אמר תירוץ, התירוץ התברר כתירוץ נכון, לכן הוא שמח. ובכל אופן, למרות שלא אמר שום גנאי, הייתה ציפייה שלא יצהבו פניו, בכל אופן בצורה כזו שיכלה לגרום אי נעימות ובושה לרבי טרפון. אם יש כזו ציפייה מהאדם, כנראה שהוא יכול להגיע לשם. הסבא מכלם אמר, למה יש בני אדם שיכולים להאמין שאכן שורש האדם מגיע מהקוף? מכיוון שהם מעולם לא ראו צורת אדם. הרי יש עדר של קופים, ויש קופים מפותחים יותר, יש כאלה שחיים בגן חיות או בג'ונגל, ויש כאלו שהם חיים בתוך העיר. הם פשוט אולי נראים טוב יותר, יותר מתקשרים, יותר מדברים, יותר חכמים, אבל זה אותו עיקרון. כל אחד דואג לעצמו, לכבוד שלו, לכסף שלו, לתאווה שלו, קצת מוכנים לתרום מעצמם למען החברה. אבל בגדול, בני האדם הם דומים והם שווים, כזו מסירות לעבודת המידות וההשקעה של האדם ובין אדם למקום ובין אדם לחברו לא הייתה ידועה לכל מיני אנשים שחשבו שאולי האדם הגיע מהקוף. אבל אומר הסבא מכלם, אני שראיתי בעיניי את רבי ישראל מסלן, אני יודע שאדם כזה לא ייתכן שהוא יתפתח מהקוף. ימי ספירת העומר, זה הזמן שבו האדם הופך מבחינת בהמה לבחינת אדם. לכן, קורבן העומר מגיע מן השעורים, שזה מאכל הבהמה. ובשבועות, שתי הלחם, שזה מאכל אדם. כי זו המטרה, בזמן הזה להפוך מבהמה לאדם. אז לא יוכל האדם להסתפק אך ורק בעבודת המידות, שהרי מצד אחד דרך ארץ קדמה לתורה, ומצד שני, בלי תורה אין מידות, שהרי לא עם הארץ חסיד. עם הארץ שלא למד תורה, יכול להיות עם קרקע פוריה לצמיחת מידות טובות, אבל לא יותר מכך. לא בעל מידות גדול, לא אדם גדול, מידות בסיסיות הוא צריך שיהיה לו לפני קבלת התורה. אבל התורה משפרת את המידות הטובות שבאדם עוד יותר. שהרי לא עם הארץ חסיד, להיות חסיד זה אך ורק בעזרת התורה. אז הקדוש ברוך הוא דקדק עם הצדיקים, תלמידי רבי עקיבא, דווקא בזמן שהוא כולו מוקדש לעבודת המידות, בין פסח לשבועות. ובוודאי שההקדמה היסודית למתן תורה, והיכן שם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. לכן גם לומדים פרקי אבות כהכנה לקראת חג השבועות, בין פסח לבין שבועות. ובספרים הקדושים מוזכר שיציאת מצרים מוזכרת בתורה 50 פעם. לציין שיש 50 בחינות של יציאת מצרים, כמו 50 ימים בין פסח לשבועות. עוד מצינו בנושא תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. אומר המהרש"א במסכת יבמות, כל אחד מהם לא חש על כבוד תורה של חברו. לא נהגו כבוד זה לזה, אין כבוד אלא תורה. לא מספיק העניקו את היחס הראוי לתורתו של חברו. אומר המהר"ל מפראג, רבי נחוניה בן הקנה, האריך ימים מדוע? מכיוון שהוא לא נתכבד בקלון חברו. אם כן, כאשר האדם הוא לא מתכבד בבושה או בקלון של החבר, זוהי זכות לאריכות ימים. אז ודאי כאשר מכבדים את הזולת, ומי שלא מכבד את הזולת, הוא מאבד את חייו. ומה שתלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת, לכאורה זה זמן בריא כל כך, חודש ניסן, חודש אייר, זמנים טובים, ועוד מתו במיטת אסכרה, מיטה משונה כל כך. למה? אומר המהר"ל מפראג, להודיע שהם חטאו, הם לא מתו בדרך הטבע, הם גם מתו באופן משונה, כולם באותו אופן, ועוד בזמן כל כך טוב, כל כך בריא. ועוד מוסיף המהר"ל, כמו המהר"ל, דווקא בין פסח לשבועות הם נפטרו. למה? לרמז שכבוד, כבוד הזולת היה חסר, אבל גם כבוד התורה. הם לא נתנו את כבוד התורה הראוי זה לזה, ולכן דווקא נפטרו בין פסח לעצרת. ולכן דווקא מתו במיטת אסכרה. מתחיל בפה ומסיים בגרון, שמשם הדיבור. ויהי האדם מנפש חיה, רוח, ממלא לה. ניצול הפה לפי דרגתם לא היה כראוי. לכן דווקא מיטה הקשורה אל הפה והגרון, מיטת אסכרה. המהר"ל מפראג, בנתיבות עולם, נתיב התורה. אומר, היות שכתוב על התורה, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, היות שיש אורך ימים בימינה, כשלא נהגו כבוד זה בזה, זה בתורתו של זה, ניטל מהם גם אורך ימים. אורך ימים בימינה, אבל כאשר לוקחים את הכבוד שבתורה, אז מתו דווקא בתקופה שהיא כביכול שיא כבוד התורה, מפסח, החירות של העם בני ישראל, עד שמגיעים אל החירות מהיצר. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה בחג השבועות. דווקא בתקופה הזו, ההכנה למתן תורה, עד שמגיעים אל שיא כבוד התורה, דווקא אז נפטרו. בתקופה הזו, בתקופה שבה האדם מתקן את עצמו, מכין את עצמו לקראת התורה. וכמה ימים נפטרו? עד למד ג' בעומר. אם כן נפטרו 32 יום. ביום ה-33 פסקו מלמות. הגימטריה של המילה כבוד, 32. לב ימים הם נפטרו, מכיוון שהבעיה הייתה בלב, בכבוד של נתינת הזולת האחד לחברו. ומתי פסקו מלהיפטר מן העולם? בחי אייר. כאשר קיבלו את העונש כמספר הגימטריה של כבוד, 32 ימים, גימטריה לב, אז מיום י"ח אייר, למד ג' בעומר, חי אייר, נעשה חי, אריכות ימים, אורך ימים בימינה, כי אז תקנו את החיסרון של פגיעה בכבוד חברו. ויש שמסבירים מה היה הפגיעה בכבוד של החבר, לא מספיק כיבדו זה את תורתו של זה. לא שלא כיבדו זה את חברו, אלא זה את תורתו של זה, בכבוד התורה של חבריהם. בזה לא מספיק נזהרו. שהרי אומנם צריכים לברוח מן הכבוד, הכבוד המדומה, הכבוד השקרי, הכבוד שנותן להרגשה אשליה, שהוא באמת משהו מיוחד, מבלי שהוא מיוחד כל כך, כמו שהכבוד מצליח להשלות את האדם. אבל כבוד התורה הוא הכבוד האמיתי, ואת הכבוד הזה צריכים לתת לתורה, לתלמידי החכמים. כמו שכתב הרמח"ל במסילת ישרים פרק י' א', הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים לאדם, הוא מוציא את האדם מדעתו, מעולמו. האדם יכול לאבד את הדברים הערכיים והחשובים ביותר, אחרי שהוא רודף פעם אחר פעם, אחר הכבוד. אבל כן ישנו כבוד. הכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה. כמו שאמרו רבותינו, אין כבוד אלא תורה, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות פרק ו', ואומר שלמה המלך, כבוד חכמים ינחלו. כעת בואו ונראה מה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא מפרשת פסוק בנביא זכריה, ויקח שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה, נעימים זה לזה בהלכה, וזה בשונה ממה שכתוב על תלמידי החכמים שבבל, שהם חובלים, מחבלים זה לזה בהלכה. רש"י מסביר שבני ארץ ישראל הם נוחים יחד, מעיינים יחד, ומתקן זה את דברי השמועה של זה, וכך יוצאת השמועה מזוקקת. ותלמידי החכמים שבבבל, בלשון אז וחיימה, מקשים זה לזה. שתי שיטות, שתי דרכי לימוד. וכתב הגאון רבי ישראל מסלן, באור ישראל מכתב אב, הלימוד בתורה הוא דווקא לימוד בחריפות הדעת, כלומר כל אחד מחזיק בכל עוז בסברתו. וכמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, עוסקים בתורה יחד, נעשים אויבים זה לזה, לא זזים עד שנעשים אוהבים. האיבה הראשונה היא הלימוד בחריפות, כל אחד איתן בדעתו, ואהבה בסופה היא הלשמה, שמבטלים את דעתם והולכים אחר הרוב, הדעה הנכונה. ואין הכוונה שלמרות שהם אויבים זה לזה בהתחלה, הם נעשים אוהבים לבסוף. האב ובנו, הרב ותלמידו, עוסקים בתורה, נעשים אויבים זה את זה, אינם זזים עד שנעשים אוהבים זה את זה. זה לא שכך זה בדיעבד. אם קרה שכל אחד איתן בדעתו, בטוח בדעתו, ולכן הוא כמו אויב לחברותה שלו, בסוף הוא נעשה אוהב מכיוון שהוא נכנע אל האמת. אין הכוונה שאם דבר כזה קורה, אז יש לזה פתרון שבסוף נעשים אוהבים, למרות שבהתחלה אויבים. לא, זו הדרך לכתחילה. לכתחילה נעשים אויבים זה לזה, לכתחילה כל אחד איתן בדעתו, בטוח בדעתו, נוקשה ונחוש בדעתו, זה הברזל, הוא בטוח בעצמו, וחברו גם כן אותו דבר, וזה שני ברזלים שמחדדים זה את זה, כל אחד בטוח בדרכו, הם נעשים אויבים לכתחילה. וכגודל האויב לכתחילה, כך מחדדים זה את זה, והיות שהם אמונים על נפשי כעפר לכל תהיה, ורק אז פתח ליבי בתורתך, עושים את האמת כי זוהי האמת, ולא בגלל שום טובה אחרת שבעולם, בטח לא כבוד מדומה, אלא אין כבוד אלא תורה. חכמים כבוד ינחלו, ולכן אחרי שכל אחד אומר את דעתו, והוא בטוח בדעתו, והוא מוכיח מדוע דעתו היא הנכונה, הוא כמו אויב בדעתו לחברו. כך מחדד זה את זה, זה את דעתו של זה, ולאחר מכן, כשהם ממצים כל אחד את דעתו, סברותיו, הגיונו, הם לאחר מכן מגיעים למצב של אוהבים זה את זה. מדוע? מכיוון שבסוף הם מגיעים אל האמת. זו המשמעות שתלמידי בבל מחבלים זה לזה בהלכה. מחדדים זה את זה, כי סגנון הלימוד שלהם הוא בהתחלה אויבים זה את זה. וכך מצינו בגמרא מסכת בבא מציע בדף למד ג', תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זה וקוראים זה על זה. עומדים זה מפני זה כמו דין תלמיד לרב, קוראים רחמנא ליצלן זה על זה, כאשר האחד נפטר, כמו דין תלמיד לרב. היות שהם היו יושבים בבית המדרש יחד ומקשים זה לזה, לומדים זה מזה, אז החברותה שלהם נקראת כ תלמיד ורב. למרות שבתוך הלימוד הם מקשים זה על זה, מחבלים זה לזה בהלכה, בכל אופן לא פגע הדבר ביחס כבוד התורה שיש ביניהם, עד כדי כך שהם מייחסים חשיבות האחד לשני כתלמיד בפני רבו, וכך היא ההלכה. תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זה, כמו דין תלמיד לרב. אם כן, למרות שהם אויבים זה לזה בהלכה, כך הם תלמידי בבל, אומרת הגמרא בסנהדרין, שני מקלות, אחד מקל נועם, אחד מקל חובלים. מקל נועם זה תלמידי החכמים שבארץ ישראל, ומקל חובלים, אלה תלמידי החכמים שבבבל, שחובלים אלה לאלה בהלכה. למרות שנעשים כמו אויבים בהתחלה, אבל זה רק בשלב ההתחלתי. רק כדי שכל אחד יעמוד על דעתו, ושתי הדעות, כמו שני ברזלים המחדדים זה את זה. אבל הכל חייב להיעשות ממקום של הנחת יסוד כבוד חברו, כפי שהייתה הנחת היסוד בהתנהלות שהייתה ביניהם, כמו שאומרת הגמרא בבא מציע למד ג', תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה בפני זה כמו תלמיד לרבו, קוראים בזמן האבלות רחמנא ליצלן זה מפני זה, כי הכבוד היה הבסיס, כי לא מדובר על הכבוד המדומה שמוציא את האדם מן העולם, אלא אין כבוד אלא תורה. זה הכבוד האמיתי, זה המשקל והחשיבות האמיתית שיש לבני האדם, כמה תורה ומצוות יש להם. ובספר שם דרך אומר, עד רבה, תלמידי רבי עקיבא היו אוהבים זה את זה, ואהבת לרעך כמוך, אלא בגלל שזוהי דרכה של התורה, של לימוד התורה, שהם אויבים זה את זה בהתחלה, עד שנועשים אוהבים זה את זה, ולפעמים כשהם יותר מדי, כל אחד מהם יותר מדי איתן בדעתו, ולו במעט, הם נעשים אויבים זה את זה בהתחלה, ובסוף אולי פחות אוהבים, כי בצורה דקה ועדינה, הייתה קצת יותר מדי התנהלות של אויבים זה לזה, עם פחות אוהבים זה לזה. וכפי שהזכרנו, כך צריך להיות, כל אחד ודעתו, הוא מציג אותה במלוא העוצמה. אבל לפעמים, במקום להגיע לתחנה הבאה של אוהבים זה את זה, את והב בסופה, נשארים עדיין ולו במעט, כל אחד בדעתו ולא מכבדים את תורתו של חברו, כמו שאומר המהר"ל, כמו שאומר המהר"שו, כבוד תורתו של חברו, הוא מהותי כל כך, כי הוא כבוד התורה, עד כדי כך שפרשה מופלאה מצינו בפרשת בשלח. לפני מתן תורה, עם ישראל הגיעו אלימה. ומה היה שם באלימה? בפרשת בשלח, לפני מתן תורה, יש שם 12 מעיינות מים ו-70 דקלים, תמרים. רשי כותב, 12 מעיינות מים כנגד 12 השבטים. 70 דקלים תמרים כנגד 70 הזקנים. למה? למען הכבוד. כבוד הזקנים, זה כהכנה לקראת מתן תורה. כלומר, ישנו דגש על כבוד התורה לפני מתן תורה, שלכן 70 תמרים כנגד 70 זקני ישראל. וכך אומר המחילתא, רבי אלעזר המודעי אומר, שמאז בריאת העולם, ברא הקדוש ברוך הוא 12 מעיינות מים לעם ישראל כנגד 12 השבטים. ועוד 70 דקלים תמרים כנגד 70 זקני ישראל, ושם חנו הזקנים לפני קבלת התורה, כשהם חנו באלימה. אם כן, כבר אז בבריאת העולם נבראו המעיינות למען עם ישראל והדקלים למען הזקנים, כדי שיהיו בצל הדקלים ויקבלו את כבודם. כבוד חכמים ינחלו, אין כבוד אלא תורה, זה הכבוד האמיתי שראוי לשבח, לרומם ולעלל. וכמו אז פרשת בשלח, לפני פרשת יתרו, כהכנה לפרשת יתרו, מתן תורה, גם לאחר מכן בין פסח לעצר את חג השבועות, בהכנה צריכים יותר ויותר לכבד האחד את חברו, האחד את תורתו של חברו, כמו שמביאים המהר"שו והמהר"ל. אם כך נוכל להבין את התביעה על תלמידי רבי עקיבא, שכולם מתו בפרק אחד שלא נהו כבוד זה בתורתו של זה. וכך מצינו בגמרא, מסכת מועד קטן. מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא. נכנסו כל ישראל והספידו הספד גדול בזמן הפטירה, ואמר רבי עקיבא, עצם זה שכולכם באתם לכבוד התורה, לא רק לכבודי, אלא לכבוד התורה. יודע אני ששכרכם מרובה, באתם לכבודה של תורה, ולכן בזה התנחם רבי עקיבא, כי התקדש שם שמיים על ידי שבאו להשתתף בצערו, כי לא באו לרבי עקיבא, אלא אל תורתו שבליבו של רבי עקיבא. אם כן, זוהי המשמעות של לא נהגו כבוד זה בזה תלמידי רבי עקיבא. לא היו מייקרים תורתו של חברו. בצורה המוחלטת והקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה בדיוק בתקופה שהיא מהווה ההכנה לקראת מתן תורה, בין פסח לשבועות. ובספר דעת חיים מביא רעיון נהדר מדוע הכבוד לזולת חשוב כל כך. כתוב במדרש, אם אהרון היה יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב בתורה שאהרון, הנה הוא יוצא לקראתך, אהרון לא היה יוצא לקראתך רק הוא, אלא בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתך. מה משמעות הדברים? הפירוש הפשוט, חושבים אנשים, אם אהרון היה יודע שיכתבו עליו, אז כבר היה עושה מעשה טוב יותר, כי מי שיודע שמתעדים את מה שהוא עושה, הוא פועל בצורה יעילה וטובה יותר. אבל זו ודאי לא המשמעות, כאשר מדברים על גדולי עולם כמו אהרון הכהן, אלא הכוונה היא, אם אהרון היה יודע שהמעשה הזה יכתב בתורה, הוא היה מבין כמה משמעותי ואדיר המעשה הזה, אם כן הוא היה עושה אותו הרבה יותר, כי כגודל הערכה של המעשה שעושה אותו האדם, הוא יעשה אותו טוב יותר. אם אדם יודע שהוא עושה מעשה מסוים ויש לו השפעה מינימלית, הוא יעשה השקעה מינימלית. אבל אם האדם יודע שיש למעשה שלו השפעה מקסימלית, כך הוא יעמל וישקיע באותו מעשה. מכיוון שיש למעשה השפעה גדולה מאוד, אם כך זו המשמעות, הכבוד שנדרש האדם לתת אל תורתו של חברו, זה כי כאשר האדם מכבד את חברו, הוא מגלה לו כמה הוא חשוב. אם האדם מבין כמה הוא חשוב וכמה תורתו חשובה, הוא ישקיע ויעמל בתורה ויתייגע בתורה יותר. אם כן, כאשר לא מספיק נהגו כבוד זה בזה, מתברר שחסמו את הפוטנציאל, את היכולת להגיע למקום גבוה יותר. ומאידך, כאשר זוכה האדם לעידוד ופרגון, זה לא רק מילה טובה, אלא הוא מבין כמה המעשה שלו חשוב. כאשר הוא מבין כמה המעשה שלו חשוב, אז הוא פועל בצורה עוד יותר יעילה, עם עוד יותר מאמץ, עם עוד יותר השקעה. כך כותב בספר דעת חיים, לכן היה חיסרון במה שלא כיבדו זה את זה, כי כאשר היו מכבדים יותר זה את זה, היו משדרים לצד השני כמה המעשים שלו והלימוד שלו והתורה שלו חשובה, היה משקיע יותר וצומח יותר. אז לא נהגו כבוד זה בזה בצורה עדינה, כיום מתקנים על ידי תיקון המידות כהכנה למתן תורה. היו ברוכים.